אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
שלום לכם, כאן איזימן מישראל עם יומן השבוע בהיסטוריה. יומן של אירועים מקריים ששלפתי מתוך רצף ההתרחשויות והאירועים שנרשמו בעיתונות, שהושמעו בחדשות, שנראו על מסקי הקולנוע והטלוויזיה. שכמובן גם הותירו חותם ויש להם השפעה על חיינו, גם אחרי שהדמויות שעשו את החדשות ירדו מבימת ההיסטוריה. נצא לדרך מכאן מ-SBS בעברית לאחור. אני פותח בשבוע הזה בשנת 1927, מסע של 98 שנים לאחור. זה היה השבוע שבו עלה למסקים בארצות הברית הסרט זמר הג'אז, שהיה מהפכני לזמנו, הסרט המדבר הראשון. אם תרצו, פסקול סינכרוני לתמונה. ובעצם הסרט הזה הביא לקיצו את עידן הרעינוע. כוכב הסרט ג'קי רבינוביץ', נער יהודי מניו יורק, חולם להיות זמר ג'אז, אבל אביו רוצה שימשיך את דרכו שלו כחזן. הנער מצטרף ללהקה והופעת הבכורה ופריצת הדרך בברודווי נקבעת לא פחות ולא יותר לערב יום הכיפורים. ואז מגיעה אמו וקוראת לו להחליף את אביו שנוטה למות כדי שישיר הוא בתפילת כל נדרי. כמובן הלחצים הגיעו משני הכיוונים, אבל ההופעה בברודווי נדחית והוא מגיע לבית הכנסת וממלא את מקומו של אביו. למחרת נפטר אביו והוא עצמו מופיע בברודווי וזוכה להצלחה. זו התמצית של התסריט, וכך נשמע אל ג'ולסון שגילם את דמותו של הנער ג'קי.
Wonderful pals are always hard to find. Some folks have one, some folks have none.
אל ג'ולסון מהזמרים הבולטים של עידן הג'אז בשנות ה-20 של המאה ה-20, ולפני הקרנת הבכורה של הסרט, 6 באוקטובר 1927, הוקרן סרט מדבר קצר, שבו הציג המפיק את הכוכב שהפליא גם להצטלם וגם לשיר. כל זה אמרנו יחד, בו זמנית. אמרנו חדש לזמנו, מהפכה בעולם הקולנוע.
America's foremost entertainer makes his appearance here in the Jazz Singer. And at that time, you are not only going to have the opportunity of seeing Mr. Jolson, but through this marvelous invention Vitaphone you are also going to be able to hear him talk as well as sing.
כך הוצג אל ג'ולסון ולמחרת כבר הוצג סרטון לפני הסרט שבו נראה ערב הבכורה עם כל הכוכבים הגדולים. כמובן האורחים נראים אבל גם שומעים את קולו של המפיק שמספר עליהם וגם נשמעת התזמורת. לא תזמורת חיה על הבמה כפי שהיה נהוג עד אז, אלא תזמורת מוקלטת. ויש סינכרוניזציה, התאמה מלאה, בין פס הקול לבין התמונות. פלא של הימים ההם.
This is the first living Vitaphone announcement ever made, announcing the coming of one of the year's outstanding pictures. What is the picture? Well, of course, you've guessed that I'm referring to Warner Brothers' supreme triumph, Al Jolson in the Jazz Singer.
ערב הבכורה של זמר הג'אז ניו יורק, כאמור, 6 באוקטובר 1927, השבוע לפני 98 שנים. ומכאן 90 שנה לאחור. ב-30 בספטמבר 1935 החלו המים לזרום באחד ממפעלי התשתית המרשימים של המאה ה-20, יש אומרים בכלל אחד הפלאים ההנדסיים של אמריקה, סכר הובר על נהר הקולורדו, בגבול נבדה ואריזונה, ובמעבר בין שני אזורי זמן בארצות הברית. מה שחשוב הוא שהסכר הזה, שנקרא בתחילה סכר בולדר, החל לספק מים להשקיה באזור המדברי, וגם חשמל לדרום קליפורניה. יומן קולנוע הביא את דבריו של הנשיא רוזוולט רגע לפני מערכת הבחירות השנייה שלו, כשהוא מברך ולוחץ על הכפתור שהפעיל את הגנרטור והניע את המפעל כולו.
In the name of the people of the United States, to whom you bold and am, are a symbol of greater things in the future and in the honored presence of guests from many nations I call you to life.
At the touch of the president's hand an electrical impulse starts the governor of the first turbine to produce power at Boulder Dam. The huge outlets, 6 on the Arizona side and 6 on the Nevada side, spout man-made Niagaras meeting in midstream, a symphony of power.
בשמם של אזרחי ארצות הברית אתם בוני הסכר, סמל לדברים הטובים שיקרו בעתיד. כך אמר הנשיא רוזוולט, ובנוכחותם של נכבדים ממדינות רבות, חנך את הסכר. הוא אכן לחץ על המתג ושמענו מים זורמים. בלחיצת ידו של הנשיא, אמר הכתב, החל הגנרטור הראשון שבמקום לייצר חשמל. עוד מעט נשמע איך מרחק של מאות קילומטרים משם נדלק החשמל באותו הרגע בלוס אנג'לס. זו הייתה, כך הוסיף הכתב, סימפוניה של עוצמה. איזה מילים לתאר את הסכר, סכר שגובהו 221 מטרים ו-4 סנטימטרים, מונומנט הנדסי אדיר ממדים. יומן קולנוע אחר הסביר לקהל ברחבי ארצות הברית איזה מפעל ענק זה. וכשם שהמטוס מסמל את כיבוש האוויר בידי האדם, כך סכר בולדר מסמל את הנחישות של האדם לכבוש את הטבע באמצעות הפלא השמיני הזה של הטבע.
This air view, in which the cars on the highway look like tiny ants, gives you some idea of the magnitude of the project. And just as the passenger plane symbolizes man's conquest of the air, so does Boulder Dam symbolize man's determination to harness nature through this eighth wonder of the world. America's monument to progress.
מונימנט אמריקני של הקדמה, בלי ספק. והסכר הזה קבע הקונגרס בשנת 1947, נושא את שמו של הנשיא הובר, שהיה תומך נלהב של בניית סכר כזה מעל אותו נהר, נהר הקולורדו. זו הייתה מחווה של כבוד לאיש שהעלה את החזון והחלום. רוזוולט הוביל את מימושו. ובלוס אנג'לס הזכרנו, זרם החשמל בבתים בזכות אותה לחיצה של הנשיא רוזוולט על המתג המרכזי בליבו של הסכר. בלוס אנג'לס חגיגו והוליווד שיודעת לייצר פנטזיה, הייתה גאה באמצעות שחקניות ודוגמניות להוכיח שאפשר לממש את הפנטזיות והחלומות. אור גדול בלוס אנג'לס בזכות הפעלתו של סכר הובר, השבוע כאמור בשנת 1935. ועכשיו השבוע הזה בשנת 1949, זה היה השבוע שבו חולקה גרמניה לשתי מדינות, מערבית בחסותן של מדינות המערב, או כפי שנקראו אז מעצמות הכיבוש, ומזרחית בחסות ברית המועצות וגרורותיה. כל יומני החדשות במערב אירופה ובארצות הברית דיווחו על האירוע, כך גם BBC.
This republic was established based on the so-called Frankfurt documents, a letter from the Allied forces to the president, a kind of constitution. That means it originated from the Allied countries, a kind of green light.
הרפובליקה הזאת של מה שקראנו אז גרמניה המערבית נוסדה על בסיס מסמכי פרנקפורט, מכתב מבעלות הברית לנשיא שיצר משהו מעין חוקה למדינה החדשה. וזה אומר הכתב מעין אור ירוק שבעלות הברית שמוטטו את גרמניה הנאצית העניקו לה קמת מדינה ולשחרר אותן משליטה אזרחית על מה שנותר מהרייך השלישי של היטלר. 70 איש, 66 גברים וארבע נשים היו המועצה הראשונה והם האבות והאימהות של המדינה החדשה הישנה. גרמניה, כפדרציה שכידוע ידעה במהלך ההיסטוריה איחוד ופירוק יותר מפעם אחת. המיקום של המועצה מעין פרלמנט והבסיס לבונדסטאג נקבע בבון, ששימשה בירה עד לייחודה של גרמניה, אחרי נפילתה של חומת ברלין וסופה של ברית המועצות. הנשיא שנקבע היה קונרד אדנאואר, שתמך כמובן בבעלות הברית. ב-7 באוקטובר 1949 הוקמה לצידה גרמניה המזרחית, הרפובליקה הדמוקרטית הגרמנית, ותחומי שליטתה היו בשטח הכיבוש הסובייטי. יומן קולנוע אמריקני תיאר את מה שהיה ביום ההוא, היום שבו הקונגרס הקומוניסטי של ברלין הפך את עצמו לפרלמנט, ובחר את וילהלם פיק לנשיא של המדינה החדשה, גרמניה המזרחית.
Berlin's Communist Congress transforms itself into a parliament and chooses Burly Wilhelm Peck, Germany's communist number one, as president of the new East German state. On the Nazis' old stamping ground, Unter den Linden, Berliners see a show that rivals Hitler's best. Elsewhere in the city, 60,000 West Zone Berliners mass at a rally to protest against the new communist state, which includes Eastern Berlin as its capital. The split is now complete, and anti-communists demand the inclusion of Western Berlin in the Western state.
גרמניה או שתי גרמניה, כפי שהיו שאמרו בימים ההם, השבוע בשנת 1949. ועכשיו ננוע קדימה על פני לוחות השנה אל השבוע בשנת 1955. בשבוע הזה, לפני 70 שנה בדיוק, בקע מבית קפה בסן פרנסיסקו, סיקס גלרי שמו, הקול של משורר שנחשב אז מחתרתי וקורא תיגר על הממסד האמריקני. המשורר היהודי-אמריקני אלן גינסברג, שהיה אז בן 29, קרא את הפואמה הארוכה שכתב, יללה, הול, באנגלית, אצלנו זה תורגם לא פעם לנהמה. הפואמה דיברה על שחיקת האדם בחברה המודרנית, ומיד לאחר שקרא אותה לפני קהל, האש בערה, כפי שאמר אז עיתונאי אחד. הקהל אהב, אבל הממסד אמר שזו תועבה, בין היתר בגלל ההתייחסות הישירה, המופגנת והבוטה במושגים של אז ליחסי מין בכלל, ולהומוסקסואליות בפרט. הפצת היצירה נאסרה בארצות הברית, והודפסה באנגליה. קשה היה להכניס אותה לארצות הברית, אבל מוציא לאור אחד העיז והדפיס בהדפסה מקומית. האיש שואשם, אבל פסיקה של בית המשפט קבעה שיש חופש ביטוי להפצת היצירה, ומאז היא הפכה סמל לדור ההוא, דור הביט.
I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the negro streets at dawn, looking for an angry fix. Who, poverty and tatters and hollow-eyed and high, sat up smoking in the supernatural darkness of cold water flats floating across the tops of cities contemplating jazz.
אז זאת תחילתה של היצירה הול, יללה, יצירה שסימנה את הדור ההוא של אמצע שנות ה-50. ומה לא אמרו על היצירה ועל היוצר? אמרו שהיא פתחה את הדרך לדור שלם לנסות לאשן סמים ולעסוק במין בחופשיות רבה יותר. אמרו עליו בין היתר שהיה מורה דרך לדור שלם, שעז לפרוץ מסגרות של שפה, של חשיבה, של לחימה לחופש ולזכויות האדם. הוא, אמרו עליו, הוא הקול הראשון הבולט שהעיז להישמע. קולו של דור, אלן גינסברג, השבוע בשנת 1955. עכשיו למרכז אמריקה ולשבוע בשנת 1967. בבוליביה הוצא להורג ארנסטו צ'ה גווארה. החודש באות השנה הגיע לבוליביה כדי לעורר גם בה מהפכה, בדומה לזו שהוביל בקובה. אבל בתשעה באוקטובר 67 תפסו אותו חיילי הצבא הבוליביאני והוציא אותו להורג. ובא הקץ לחייו הסוערים של המהפכן המרקסיסט שהיה גם רופא. צ'ה גווארה היה בן 39 כאשר נהרג, וכך הסתיימו חיים סוערים, כך בתרבות הפופולרית נולד סמל למרד. לכבודו נכתב שיר. השיר על צ'ה גווארה שרבים מקפידים עד היום להוסיף לצידו את התואר המפקד, קומנדנטה. וביום שבו הודיעו תחנות הרדיו שהמהפכן, שהיה בפירוש איום לכמה מדינות בדרום אמריקה, מצא את מותו, נזכרו רבים בכבוד הגדול, הכבוד הבינלאומי הגדול, שזכה לו כאשר הוזמן לנאום באום בשנת 1964.
סניור פרסידנטה, סניור דלגדוס, לרפרסנטציון דה קובה אנטסט אסמבליה, שקומפלסן קומפליר, En primer término, el agradable deber de saludar la incorporación de tres nuevas naciones al importante número de las que aquí discuten problemas del mundo.
צ'ה גווארה, סופו של מהפכן, השבוע לפני 58 שנים. ולסיום, אצלנו, השבוע בשנת 1987, זה לוקח אותנו 38 שנים לאחור, כך נשמעה הבשורה המשמחת על שחרורה של אסירת ציון נדל. עידה נודל.
זו הייתה הבשורה של מוצאי יום הכיפורים, עידה נודל בדרך הביתה. בינתיים נודע לכתבנו אברהם בן מלך כי בירושלים מצפים בימים הקרובים למתן היתרי יציאה נוספים למסורבים ותיקים.
16 שנות מאבק קשה נסתיימו בצהריים של ערב יום הכיפורים. עידה נודל, המלאך של אסירי ציון, האישה הקטנה והשברירית שבמשך שנים הייתה הממונה מטעם העם היהודי על הסיוע לאסירי ציון ומשפחותיהם, קיבלה במפתיע את הודעת ביטול הסירוב.
First of all, I did not believe it. You cannot believe to such a great happiness to get permission.
עידה נודל בדרך אל החופש, השבוע בשנת 1987. ועד כאן המסע שלנו השבוע לאחור, מסע חדש אל נבחי ההיסטוריה ואל הקולות שהיא הותירה לנו מאירועי השבוע לפני שנים, בעוד שבוע בדיוק. כאן איזימן, שבוע טוב, גמר חתימה טובה.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.